טוב, אנחנו עוסקים בפרק כ"ט בתניא, כבר בסופו של הפרק, אבל נחזור על הכיוון. מה התניא אומר? שלפעמים אדם נמצא במצב כזה שהוא, יש בו איזו אדישות, לאות, כבדות, אין לו מוטיבציה, חשק בעבודת השם. אנחנו מדברים כאן על הבינוני, שלא חס וחלילה הוא לא עושה מה שצריך, הוא חס וחלילה נכשל, אבל בפנימיות, אין, הוא מרגיש איזו כבדות כזאת, איזו אין לו התעוררות שצריכה להיות בעצם טבעית לכל עובד השם, שהוא מלא בשמחה בעבודת השם ובאהבה אווירה, וכל מעשיו מתוך בכל לבבך ובכל נפשך. ואצלו זה משהו כזה כבוי. זה, המצב הזה, הוא אומר, זה מצב כזה שבעצם הקליפה הגסה, הבעמית, היצר הרע, מכסה על הנפש האלוקית שבתוכו. והיא כאילו לא יכולה לצאת מפנימיותו. במצב כזה, אפשר להגיד לאדם תשמח. הוא לא שמח. אפשר להגיד לו, תתלהב, תראה כמה גדולה עבודת השם וכו'. לא מדבר אליו הדבר הזה. יש לפעמים מצבים שצריך לתת מוסר לעצמו. לדבר על עצמו בסגנון אחר לגמרי. כי עכשיו יש לו איזו כבידות כזאת. הוא צריך לעשות חשבון נפש, מר, חודר, ומחפש את כל הדברים שאצלו הם לא, שהוא לא בסדר בהם. את כל החולשות שלו ולהתבונן בהם. ועד כשהוא יגיע למצב כזה שליבו נשבר בקרבו. בעצם מה שליבו נשבר בקרבו, נשברה הקליפה שעכשיו השתלטה עליו, והוא משתחרר מהקושי הזה, הוא חוזר אל עצמו. והוא נותן לנו כמה וכמה דוגמאות, איך אדם ידבר אל עצמו ויחדור לתוך תוכי כל המעשים כל הרצונות וכל המצבים הנפולים שלו, התבונן בעבר שלו, בימי נעוריו, עד אשר יהיה ליבו נשבר בקרבו, ונבזה בעיניו נמאס, ואת מי זה נבזה? הסדרה אחר, היצר הרע שבקרבו, כי הוא השתלט עליו, כי זה בעצם משהו עכשיו, במצב הזה שאין לו שום התעוררות ושום חפץ וכבידות כזאת, ואיננו רוצה לעבוד את השם. ואמר, הוא יאמר לעצמו, איך אתה, אחרי שכמובן הוא עשה את הצלות הזעזוע, הוא יודע, כאילו, איך אתה נתן ליצר הרע, דבר אליו כאילו, אתה חוסם בפניי את ריבונו של עולם, אתה מסתיר את אור השם, ואנחנו נמצא בכל מקום, ואתה מנובל, מכחיש האמת, הנראה לעיניים, ניקולה קמה כלא חשיב, כן? ועד שהוא יגיע למצב כזה, שהוא מתעורר, כמו שצריך להיות, שאדם חש במציאות השם, בצורה מוחשית, בראייה כאילו הוא רואה את ריבונו שלו. מה פירוש רואה את ריבונו שלו? מי אפשר לראות את השם? כי לא יראני אדם וחי. אבל הוא רואה שכל המציאות כולה מנוהלת על ידי ריבונו שלו. כל דבר שהוא רואה בעולם, הוא רואה ריבונו שלו. את ריבונו שלו, כמו שאדם, אנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו רואים את הנשמה שלו. לא רואים. אנחנו מדברים על הגוף שלו. מה זה הגוף? כלום. מדברים על הנשמה שהיא לא נראית. אבל מה נראה? נראה כוח החיים על ידי התנועות שלו, על ידי ההסתכלות שלו. כוח החיים שבו נראה על ידי הגוף. אבל בעצם כוח החיים בעצמו הוא נסתר. הנשמה בעצמה היא נסתרת. אז כמו שאנחנו מדברים אל האדם, ומתייחסים אל אדם, מתכוונים לתוכן הרוחני שבקרבו, ולא לחיצוניות, ולא רואים את התוכן הרוחני, אבל כאילו אנחנו פוגשים את זה דרך הגילויים, אז אותו דבר, אנחנו יכולים, אני חושב שבהתפתחות המודרנית אנחנו יכולים לדבר עם בן אדם שאנחנו לא רואים אותו היום בטלפון. מדברים אליו, אל מי אתה מדבר? אל הקיר? כמו שאנשים רואים, לפעמים מישהו הולך, מדבר ברחוב, מדבר, אף אחד, מי אתה מדבר? אולי הוא לא רואה את מישהו מדבר אליו. גם בית לא יודע אם הוא מקשיב בכלל. הוא מדבר. למה? אבל הוא יודע שהכלי הזה, הוא מגלה איזה בן אדם שיש שם מאחורי כלי אחר, ובעצם הוא מדבר אל האיש הזה. אז גם ריבונו שלהם, הוא מופיע עם הרבה כלים. כל המציאות שלה, כולה, היא מדברת ריבונו שלהם. האדם צריך לראות באופן מוחשי, שהוא רואה את הבריאה, הוא רואה את הבורא. הוא חי את זה. זה האדם יאמר על עצמו, שכל ההסתרה הזאת היא לא מציאותית, כי ריבונו שלנו נמצא בכל מקום, ואיך יכול להיות שהסתרה אחר מסתיר אותו, מסתיר את וחיוצא מזה. הוא ממשיך ואומר, אנחנו כבר נמצאים בחלק האחרון של הפרק, פרק חפתת. הכל כאן נמשך, צריך למצוא כאן איזה נקודת התחלה. הסתרה חף שיש בה חיות הרבה לחיות, כל בעלי חיים מטמיעים ונפשות ומות עקום, וגם נפש הבעמית שבישראל, מכל מקום הרי כל חיותה, אינה מצד עצמה חס ושלום, אלא מצד הקדושה כנ"ל, ולכן היא בטלה לגמרי מפני הקדושה, כי ביטול החושך מפני האור הגשמי. רק שלגבי קדושת נפש האלוקית שבאדם, כלומר אין לה שום מציאות, אדם צריך להבין שהסית רעך זה לא מציאות, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאדם לא צריך לשנוא את עבודה זרה, כי אין עבודה זרה, כי זה כל שקר, זה לא מציאות, אי אפשר לשנוא כלום. צריך לשנוא את הדמיון, כך אומר הרב, את הדמיון שכאילו יש, את הכאילו הזה. אבל בעצם, אדם צריך תמיד לזכור שכל עבודה זרה, כל דבר הוא לא מציאות, זה כלום, זה אפס. ולכן, כל עניין של סתרה אחת, בטלה לגמרי מפני הקדושה, כביטול החושך מפני האור הגשמי. רק שלגבי קדושת הנפש האלוקית שבאדם, נתן לה הקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביא עצמה כנגדה, כדי שאדם יתעורר להתגבר עליה להשפילה. כלומר, אז הקדוש ברוך הוא נתן את זה כאילו דמיון כזה, היא בעצם בטלה ולא מציאותית. אבל הוא נתן לה כוח, כביכול רשות, יכולת, כדי שאדם יתגבר. כי זה עניינו של האדם, להתמודד מסית רחה ולנצח אותה. להשפילה על ידי שפלות ונמיכת רוחו ונבזה בעיניו נמאס, כמו שאמרנו שכשאדם נמצא במצב של קלקול, ירידה רוחנית, אז בעצם זהו, אז הוא, אם הוא נבזה בעיניו נמאס, הוא בעצם מואס בצד של הסתרה אחרא שהשתלטה עליו. וכשאדם בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא, לקיים מה שכתוב משם הורידך נאום השם. דהיינו שמסירה מממשלתה ויכולתה ומסלק ממנה הכוח ורשות שנתן לה להגביה עצמה כנגד אור קדושת נפש האלוקית. ואז ממילא בטלה ונדחית כביטול החושך מפני אור הגשמי. כלומר, התערותא דלתתא, פירושו של דבר שאדם מתגבר פה על היצר הרע, הוא בעצם מנצח את הסתרא אחרא הכללית. שזה התערות הדלילה שם, שהתערות למעלה, שגם שם המקור של הקלקול, של היצר הרע של האדם, זה ממקור יותר כללי, שהוא מופיע בכל המציאות כולה, שיש לו איזה שורש למעלה, וצריך לבטל את הכוח הזה של למעלה, אבל על ידי הכוח התערות הדלתתא, האדם מתעורר למטה, וגר, אז יש התערות הדלילה להוריד ולהשפיל את הסתרה הכללי. וכמו שמצינו, הדבר הזה מפורש בתורה גבי מרגלים. שמתחילה אמרו, כי חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו, חזל אומרים, מה זה חזק הוא ממנו? הם לא התכוונו המרגלים להגיד על עצמם, הם התכוונו כלפי מעלה. כי חזק הוא, כלומר, שהעמים שבארץ ישראל, הענקים האלה שהמרגלים ראו, הם יותר חזקים כביכול כלפי, כלפי שמיה, הם אמרו את זה. חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו, אלא שלא האמינו ביכולת השם. ואחר כך חזרו ואמרו, הננו ועלינו. ומאין חזרה בהם, הובאה להם האמונה ביכולת השם. הרי לא הראה להם משה רבינו עליו השלום שום אות ומופת על זה בינתיים. רק שאמר להם איך שקצף השם עליהם ונשבע שלא להביאם אל הארץ. ומה הועיל זה להם, אם לא היו מאמינים ביכולת השם, חס ושלום לכבוש למדי אלף מלאכים. ומפני זה לא רצו כלל להיכנס לארץ. זאת אומרת, הוא שואל כאן, הרי המרגלים ראו את כל הענקים והעמים החזקים בארץ ישראל, וערים גדולות ובצורות על השמיים, וחשבו שאין אפשרות להתגבר עליהם. משה רבינו צועק עליהם, ואומר להם שהשם קוצף על הדברים האלה. למה הם משנים את דעתם ואומרים מנו ועלינו? אחרי כל המוסר הזה שמשה רבינו אומר להם, מה השתנה? מה פתאום יש כוח? הרי הוא לא הוכיח להם, מה אתם מבלבלים? הרי אנחנו יותר חזקים וכו'. הוא אומר להם, מה עשיתם עכשיו? אתם לא תיכנסו לארץ, ובגלל, יקלו פרגיכם במדבר הזה. והוא אומר להם, מה שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, מעניש אותם. אז הם אומרים, נו ועלינו, מה אתם עולים? הרי אי אפשר לענות. אמרתם שאי אפשר. אלא מה? בעצם זה היה כל סדרה, זה סדרה הוא שקרן. הם ישראל מאמינים, בני מאמינים. פתאום נכנס בהם איזה רוח שטות. לא היה צריך להכריח להם עכשיו את האמונה. להוכיח להם שהקדוש ברוך הוא יכול, כל יכול, ושהוא ינצח את האויבים. כי בתוך ליבם של כל ישראל הם יודעים את זה. ורק התלבשה להם הסדרה אחר. כאילו הסתירה מהם את מה שהם יודעים. אתה צריך לשבור את הסתרה אחת, ואז הם יודעים שרבנו שלם ודאי הוא כל יכול. אין ספק. זה משהו ממשיך. אלא ודאי מפני שישראל עצמם הם מאמינים בני מאמינים. רק שהסתרה אחת המלובשת בגופם הגביה עצמה לא קדושת נפשם האלוקית בגסות רוחה, וגבותה בחוצפה בלי טעם ודעת, ולכן מיד שקצף השם עליהם והרים בכל רעש ורוגז, עד מתי לידע הרעה הזאת? במדבר הזה יפלו פלגיכם. אני השם דיברתי אם לא זאת אעשה לכל הידע הרעה הזאת. כששמעו דברים קשים אלו נכנע ונשבר ליבם בקרבם, כי דכתיב היתבלו העם מאוד, וממילא נפלה הסתרה אחה מממשלתה וגבותה וגסות רוחה, וישראל עצמה מממינים. ומזה יכול ללמוד כל אדם. שנופלים לו במחשבתו ספקות על אמונה, כי הם דברי רוח הסתרה אחה לבדה. זה לא ספקות אמיתיים, סתם דמיונות שצריכים לגרש אותם מהראש. המקביא עצמה על נפשו, אבל ישראל עצמה מאמינים וכו'. וגם עשית רחמה עצמה, אין לה ספקות כלל באמונה. גם כן שליחה של הקדוש ברוך הוא, לאתגר את ישראל שתנצחו אותה. רק שניתן לרשות לבלבל לאדם בדברי שקר ומרמה, להרבות שכרו, כפיתוי הזונה לבן המלך, ושקר ומרמה ברשות המלך. אנחנו כבר מכירים את המשל הזה, שהוא מביא את זה כמה פעמים, שמשל למלך ששלח זונה לפתות את בנו, הוא רצה שהוא יתגבר על זה, הוא רצה לעשות לו ניסיון. היא עושה את רצון המלך, שהמלך עושה לו בחינה, והמלך רוצה שהוא ינצח אותה, שהוא יגרש אותה, שלא חס וחלילה יקשל. אז היצר הרע הוא גם עושה את רצון המלך. אבל מי שנכשל, הוא עושה נגד רצון המלך. אז הוא יותר גרוע מהסתרה אחת. מי ששומע בכל הסתרה אחת.
אם עיתון הדרושה לעשות האח אז עיתון האור על החושך, אז למה יש מצווה לבאר את העבודה זרה ואת עובדיה וכו' וכו'? שנמלא שם בית מדרש, וזה מספיק, למה צריך...
כן, כבר שמרנו, כי זה משמש לדמיונות של טעות. אז כל מה שמסייע לזה, צריך לבטל את זה, כי הדמיונות נתפסים במציאות, כאילו קשורים באיזה מראות, ולוקחים איזה דבר גשמי, ומדמים כאילו זה משהו. אז צריך לבטל אותו, ביטול אותו על ידי ביטול מציאותו. אבל באמת, יודעים שזה לא כלום, אין החינם, זה סתם.
ואת החושך אי אפשר לבטל בלי לשים תחתיו אור. כל הביטול של החושך נעשה על ידי זה שמאירים שם. אז זה שמשמידים את הצלם הזה, לא יוצר פה...
נכון, להשמיד צלם זה לא, זה רק סילוק השלילה. וחוץ מזה צריך כמובן להיות את ה... כן. אתה שואל למה לא עושים במקום שיש צלמים, אסור לבנות בית כנסת? כי... אז צריכים אולי לעתיד לבוא, זה יכול להיות ההתהפכות הזאת מוחלטת, אבל... יש לו כאן לימוד גדול מאוד. הוא אומר כאן דבר שאדם פוגש אותו הרבה פעמים. לא כל אחד, אבל זה קורה. שאנשים פתאום באים להם ספקות באמונה. ומה שאתה אומר, זה לא נתפס להם, הם לא מקבלים. אתה אומר ההוכחות הכי חזקות שיכולות להיות. משהו יתערער אצלהם ביציבות, הייתי אומר, של הנפש. זה בכלל לא ספקות אמיתיים. ולפעמים כמו שהם באים, ככה חולפים. כי... אני זוכר שפעם אחד מהתלמידים קרא איזה ספר שגרם לו ספקות. ספר של כפירה. מה לרב ציודה? וזה מאוד כאב לו כמובן. אדם שהוא פתאום, הבסיס האמונתי שלו פתאום מתערער. הוא ממש מזעזע, לא יודע מה לעשות, איך לאחז בה. כי פתאום הכל נהיה ספקות. אז הרב ציודה שמע אותו, הבחור הזה התרגש, רצה כמעט בכה מכל הצער שהיה לו מזה. הרב ציודה אמר, לא, לא, עכשיו אנחנו מדברים בירורי תורה צריך בשמחה. ללמוד תורה צריך בשמחה, לא בעצבות. לאט לאט נבדוק את הדברים ונברר. כמה משפטים הרב ציודה אמר, הבחור נרגע, לא היה צריך שום הוכחות, שום דבר. אמר, בטח לרב ציודה יש תשובות, אז מה אכפת לי כבר מים? אז כי באמת הספקות הרבה פעמים הן התערות באיזה משהו אפילו נפשי, הייתי אומר, לא משהו שכלי הגיוני. כי אם זה הגיוני, אתה לוקח את השאלות, בודק אותן, רואה שהן לא מבוססות, יש עליהן, והן נדחות. אבל זה למי ש... קורה הדבר הזה בדרך כלל, זה לא, הוא שום תשובה, הוא פתאום לא מתקבל על דעתו. אתה אומר לו ככה, הוא אומר ככה, אתה אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא לא, אז התרחה, פשוט. תצעק עליו, תגיד, יחזור לאמונתו. ככה זה הסדר. כי זה סתרחה, צריכים לצעוק עליה. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה עם כל השטויות שלך, עם כל הספקות שלך, אתה הכל דיפרידי ולרות רוח, אתה אין לך... וזה עוזר. זה עוזר. למה? מפני שלא היה לו ספקות אמיתיים. אם היה לו ספקות אמיתיים, מה הצעקות האלה היו עוזרות? לא היו עוד שום דבר, אבל הם עוזרות. זה מדוק. יש ניסיון בזה, כן. מדוק.
אמר שהמרגלים דיבר על הספרה אחת בגלל ש... שהוא החזיר להם את האמונה, אבל זה
שהם עלו,
שרצו
לעלות,
זה גם
סתם סיטרה חקית
להחט, ברגע שאמרו להם לא לעלות.
זה עדיין... טוב, זה שאלה אחרת, על כל פנים, הם חזרו בהם מהדבר הזה, לא כולם עלו, חלק עלו, חלק לא עלו, חלק סתם הצטערו, כן. חזרו בהם, אבל יש מיעוט שעלה, אז זה לא היה לרצונו של בנו שלם.
זה הם עבדו. המעפילים הם אותם...
לא, לא מרגלים.
כולם.
חלק עלו, לא כולם. על כל פנים הם חזרו בהם מהטעות שלהם, שכאילו חשבו ש... והחזרה הזאת הייתה מפני שחזרו לעצמם. טוב, ממשיך מלטניה בפרק למד. עוד זאת ישימה ליבו לקיים מאמר הזל, והווי שפל רוח בפני כל אדם. והווי באמת לאמיתו. בפני כל אדם. ממש. אפילו בפני קל שבקלים. והיינו על פי, על, על פי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כי מקומו גורם לו לחתו להיות פרנסתו ללך בשוק כל היום, ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות, והעין רואה, והלב חומד, ויצרו בוער כתנור בוערה מופע, כמו שכתוב בושע, הוא בוער כאש להבה. מה שאין כן מי שהולך בשוק מעט, ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו. אינו יצר כזה שהוא נמשך. כן, היצר שווה בכל נפש, שיש שיצרו וכולי, כמו שכתוב במקום אחר. והנה באמת, גם מישהו מחומם מאוד בטבעו, ופרנסתו להיות מיושבי קרנות כל היום. אין לו שום התנצלות על חטאיו. ומקרה רשע גמור על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תוותו שבליבו, מפני פחד השם הרואה כל מעשיו. כמו שכתבנו אליי, כי המוח שליט על הלב בתולדתו, כל אדם יכול לשלוט. והוא חייב לשלוט. והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה, לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד השם, הוא כמו ניסיון ממש. אבל אדם צריך להתגבר על זה. כלומר, הוא רוצה לומר לנו, יש אנשים שהם נולדו עם טבע שיצר, היצר אצלהם חזק. וקשה, ובוער. הם לא פטורים לנסח אותו. הם חייבים. כמה שזה קשה. ולמה? ואיך אפשר להתגבר כמובן? אם אדם מגיע ליראת השם אמיתית, שהוא יראת השם לנגד עיניו, שוויתי השם לגנית אמית, והוא חש את המציאות האלוקית כל הזמן לנגדו, כמה שיצרו חזק ובוער, הוא לא יעשה דבר כזה. אם אדם יש לו תאווה עצומה לגנוב, ויש כאלה, יש להם זה מחלה, אבל אם השוטר מסתכל, הם לא יגנבו. לא יגנבו. כשרואים אותם, כשאפשר לתפוס אותם מיד, כמה שיצרם תוקפם, לא יגנבו. וגם בענייני עריות. אם רואים אותם האנשים נוכחים, לא יעשו את זה. אז כשאדם מפתח בתוכו, באמונה כזאת איתנה, שריבונו שם רואה אותו. הוא לא יכול להתחבא. בחדרים, איפה שהוא נמצא, הוא רואה אותו. וכל הזמן רואה אותו. וכובר לא שם, זה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה לא כמו בן אדם רואה, אז זה לא נעים. אז זה מונע. אבל מה אדם יעשה לו? אבל כאן ריבונו שלם רואה, ויש לזה חשבון לא משתלם. אז אם אדם... גם אם מישהו יצרו הכי הכי קשה, אם יראתו גדולה, הוא יתגבר. והוא מחויב לפתח יראה כזאת גדולה כדי להתגבר. אבל הוא צריך להתאמץ המון. יש אנשים שצריכים ממש ממש לעשות התאמצויות אדירות כדי לכבוש את יצרם. יש אנשים שלהם יצר כל כך חזק. זה לא כל כך קשה להם. יש אנשים שקשה להם ללמוד. קשה להם. הם צריכים להתאמץ. יש אנשים שמעניין אותם. פותחים סייג גמרא, נתענגים, נמשכים אחריה, לא רוצים להפסיק. ויש אנשים שבאים לסדר עם התאמצויות. קשה להם ללמוד והם מתאמצים. הם חייבים לזה. אני פעם סיפרתי שהיה תלמיד אחד בישיבה, תלמיד לפני הרבה שנים, קצת מיוחד. הוא אמר לי, אני שונא גמרא. אמרתי, מה זאת אומרת? למה? אמרתי, זה שונא. אז אמרתי, אז איך אתה לומד? צריך. אמרתי לו, אני לא מבין את התופעה הזאת. מה? הוא אומר, צריך, חייבים ללמוד. צריך ללמוד, אז אני לומד. אבל זה שונא. אמרתי לו, אני מעריץ אותך. ללמוד דבר שאתה כל כך לא אוהב מפני שצריך, זה דבר יוצא מן הכלל. אני לא יודע למה אתה שונא, זה לא מובן לי. אבל אם זה המצב הנפשי שלך, שאתה מרגיש תחושות כאלה, ואף על פי כן אתה מנצח את... ויושב ולומד, מריץ את זה. תופעה משונה קצת, אבל עובדה, זה עובדה שהייתה. מה הוא אומר לנו כאן? שבעצם, כיוון שריבונו שלם דורש מאדם כזה, גם כן לא להיכשל, הווה אומר שהדרישה מאדם היא להתאמץ מאוד מאוד. אז מי שקל לו, לא פטור מלהתאמץ. מי שקל לו צריך להשיג פי 100 או פי 10, כל כך חטפים, מדרגתו, ממי שקשה לו. כי מי שקשה לו, הוא נורא נורא מתאמץ כדי לא ליפול. מי שקל לו, הוא צריך להתייגע באותו סוג של הגיעה בעבודת השם. זה מה שהוא רוצה לומר לנו כאן. איל כך, צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם, לשקול ולבחון בעצמו אם עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה בבחינת ועשה טוב. כלומר, אז הוא, לא קשה לו להתגבר על יצרו, בסדר, קל לו, אבל תתאמץ בעבודת השם, תגיע לפסגות גבוהות בעבודת השם, כגון בעבודת התפילה, בכוונה, לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש, עד מיצוי הנפש. לשפוך את הנפש, כי באמת זה עניין התפילה, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. חז"ל אומרים לנו, איזה עבודה שבלב זו תפילה. היה אם שמועתי שמועים מצוותי, שאנחנו הולכים לצווה אתכם היום, להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. בלב. איזה עבודה שבלב זה תפילה, ובכל נפשכם. את העבודה של תפילה, לעבוד עם כל הנפש, לשפוך נפשו, זאת אומרת, למסור את נפשו לפני השם בכל כוחו ממש, עד מיצוי הנפש, הוא להילחם עם גופו ונפש הבעמית שבו המונים הכוונה במלחמה עצומה. כלומר, לא אין בעיות של משיכות שליליות, אבל להעמיק את הכוונה, יש לו הפרעות בכוונה, הוא לא מתאמץ בכוונה כמו שאפשר להתאמץ, אפשר לקעוד יותר. עוד יותר להעמיק, עוד יותר דביקות, במלחמה עצומה, ולבטשם ולחטטם כאפר, קודם התפילה, שחרית וערבית מדי יום ביום, וגם בשעת התפילה, להגיע עצמו בהגיעת נפש והגיעת בשר, כמו שהתבהר לקמן בעריכות. כלומר, התפילה זה עבודה, עבודה גדולה, ואדם צריך לעבוד אותה. וכל שלא הגיע לידי מידה זו ללחם מגופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה, להיות נכנע ונשבר מפני פחד השם. זאת אומרת, אדם ייקח קל וחומר מאלה שקשה להם. הוא התחיל בזה שבעצם כל אדם צריך לבטל את עצמו לפני כל אחד. שאבי שפל רוח בפני כל אדם. יש אנשים שהם אנשים פשוטים. אנשים שיש להם נמוכים, תאוות גשמיות. והם מתאמצים לנצח את זה. ואפשר שהניצחון שלהם הוא לא כל כך מוחלט. כמה פעמים מצליחים? לא תמיד. אבל ההצלחות שלהם הן באות אחרי מאמצים עצומים. ואם מישהו קל לו בעבודת השם, והוא בסדר, אבל הוא לא מתאמץ כמותם, הם יותר טובים ממנו. אפילו שיכול להיות שיש להם פה ושם כישלונות. אבל המאמצים שלהם לצמצם את הכישלונות, הם כל כך גדולים, והוא לא מתאמץ כמותם. אז אל תזלזל בהם. הם נבראו עם תפקיד כזה של התמודדות קשה. אתה חלש מהם, לא נתנו לך את המודדויות האלה. אז... זאת אומרת, אדם יכול להגיע למידת הענווה לפני כל אדם ואדם. גם אנשים שכביכול הם שפלים.
אז בעצם הבינוניים גדולים מהצדיקים.
מה?
אז בעצם מעלת הבינוניים גדול מהצדיקים.
מבחינה מסוימת, כן.
ואפשר לשנות את התוואים?
מה זאת אומרת?
כשאדם קשה לו נניח בלימוד, הוא יכול לגרום לעצמו לאהוב את הלימוד, אדם שקשה לו בעבודת השם, יכול לגרום לעצמו לאהוב את זה?
כן, אפשר כל הזמן להתקדם עליהם. זה לא אומר, הוא אמר לנו כבר כמה פעמים שהבינוני לפעמים, אם הוא מרגיש שכל ימיו הוא מתאמץ, אז אל יהיה מתוסכל בגלל זה. ידע שזה תפקידו בעולם. והוא עושה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אנחנו כבר המשלנו את הדבר הזה, לא, כמו במציאות. הצבא הוא לא עושה כל הזמן בכיבושים. עומדים כל הזמן מגינים שהאויב לא יבוא. ואם מצליחים בזה, וכל פעם מונעים את המחבלים מלפגוע, ומה יהיה הצלחה? לא ניצחת אותם. רק אתה כל הזמן מונע אותם מלפגוע. זה תפקיד חשוב מאוד. וזה עושה סיפור גדול מאוד לאנשים. אנשי השבק ואנשי העסקים במניעת הטרור כאן ביהודה ושומרון, שכל יום הם הולכים ומחפשים. מה הם עושים? מה הם עושים? הם מונעים פיגועים. אבל יש להם סיפור גדול מאוד, שהם מונעים פיגועים. אז אם האדם מונע פיגוע נפשי, צריך? היה אמור להיות פיגוע מתל אביב. ומנעת אותו. מה עשית? תל אביב יותר פורחת? לא כלום, רק לא היה נזק. אבל צרת את הדבר הזה. ואותו דבר, פיגוע. אם אדם עצר, כמעט היה משבר. נפל. מנע את עצמו. זה, ולפעמים מונעים את זה ברגע האחרון. זה מתסכל שכבר המפגע הגיע לתל אביב, ואתה תופס אותו בשנייה האחרונה לפני שהוא עשה את הנזק. מה זה, איך הוא הגיע לכאן? מי נתן לו להתקרב כל כך? זה כישלון. אבל השמחה מאוד גדולה שברגע האחרון עצרת אותו. גם אותו דבר בפיגוע רוחני. אם אדם כמעט עבר, על הרגע האחרון עצר את עצמו. הוא צריך להיות מושר. לא מתוסכל למה זה הגיע עד כדי כמעט, אלא מושר עצרתי. זאת אומרת, זה הגבורה של הבינוני. וזה תפקיד. לא אומר שזה, יש עוד תפקידים. יש גם תפקיד להתקדם, לנצח, לבטל את העולם, לפתח את הטוב, להרבות את הטוב, להרבות את האור, זה גם תפקיד. לצדיקים יש תפקיד, לבינונים יש תפקיד, לכל אחד יש תפקיד. יכול להיות שהדברים מתגלגלים, דור אחד אחד הוא בינוני, אחר כך בא בגלגול צדיק, עובר את כל התיקונים מכל הדלנים כדי להיות, מכל הדלנים שלם. ככה שאף אחד לא צריך לקנות בשני, למה הוא צדיק ואני בינוני, או להפך נגיד. אם אנחנו רואים את הבינוני כל כך מוצלח, אז גם הצדיקים יקנו בבינוני. כל אחד בתפקידו הוא, וכל אחד מתגלגל, יכול להיות שממלא את כל התפקידים לאט לאט. אז ההתבוננות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. ההתבוננות, הכרה, שאל תדין את חברך שתגיע ממקומו. אדם יכול להיות מאוד מוצלח, יש לו כישרונות מאוד, הוא מגיע להישגים נפלאים, האחרים לא מגיעים להישגים כאלה, אבל יכול להיות שהמאמצים שלהם והדביקות הפנימית שלהם היא הרבה יותר חזקה, הם משקיעים בזה הרבה יותר, ובשמיים זה, הוא יש לאיש הזה מקום נכבד יותר, כי הוא יותר התייגע ויותר דבוק. ואדם, אז יש פה רוח בפני כל אדם, הוא אפשר לדעת.
איך יש מקום למצוות הוכח תוכיח את עמיתך, אם בעצם אתה לא יכול שפוט ולדון?
אתה יודע, באמת הוכיח, תוכיח את עמיתך ואל תישא עליו חטא. אפשר להגיד, נגיד, לאדם כזה שקשה לו. אפשר להגיד, אני מעריך מאוד את כל המאמצים שלך, ובסך הכל אתה מתאמץ ומאוד מתייגע, אבל אני צודק, איך לחזק אותו, להיות עוד יותר. ההוכחה צריכה תמיד להיות בחוכמה ובהבנה ובהתחשבות. ואז היא גם משפיעה. אדם יודע, אני יודע, לא לכל אחד קל. זה באמת להוכיח, אדם מוכיח בלבטים, רב מוכיח בלבטים. לא חוכמה שהוא בסדר, והם מתבודדים. הם מסתובבים ברחוב, מסתובבים במשרדים, כל ההתמודדויות שלהם, ומוכרים אותם. צריך להבין את המצב ולהזדהות עם ההתגברות שלהם, עם הכוחות שלהם, ולתת עוד חוזק, כמובן.
העבודה כאילו
יותר חשובה מהתוצאה שלנו. כן, כן, נכון. וכן בעניין ברכת המזון. וכל ברכת הנהנים. והמצוות בכוונה. כלומר, לא רק בתפילה, יש הרבה מה לעשות במשך היום כדי לעבוד את השם עם כל הכוחות. בברכת המזון. וכל ברכת הנהנים. והמצוות בכוונה, ואין צריך לומר כוונת המצוות, כלומר ברכת הנני והמצוות זה הברכות, שהן יהיו ברכות בכוונה, ואין צריך לומר כוונת המצוות לשמם, וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טיבו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. כי הלומד מעט יותר מטיבו, הרי זה מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש, דמיקרי רשע גמור, אם אינו מנצח, יצרו להיות נכנע ונשבר למפני השם. ומה לבחינת צור מרע, ומה לבחינת עשה טוב? הכל הוא מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. וכן בשאר המצוות, בפרט בדבר שבממון, כמו עבודת הזקה וחי גבנה. וכן בבחינת צור מרע, יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע, בכל מכל כל, במקום שצריך למלחמה עצומה כערך ענן. ואפילו פחות מערך הנעל, כגון להפסיק באמצע שיחה נעה, או סיפור בגנות חברו, ואפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת, ואפילו כדי לנקות עצמו כנודע מדאמר רבי שמעון לאביו רבינו הקדוש, להבנה קטווה, ליהודה חיטה קטווה. הוא אמר לו, קלח מלשון הרע. כלומר, מישהו עשה מה, שם איזה דבר, בנו של רבינו, בנו של הרבי, אמר לו, לא אני עשיתי את זה, מישהו אחר עשה את זה. קלח מלשון הרע. אפילו לנקות את עצמו. כי הגבנה כמה מילה דשכיחי טובה, מפרט בעניין לקדש עצמו, במותר לו, שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב קדושים תהיו, והתקדישתם. כלומר, גם, לא רק בסור מרע ממש, גם מה שמותר, לא צריך להיות נמשך אחרי הדברים המותרים. כן. וגם דברי סופרים חמורים מדברי תורה. אלא שכל אלו וכיוצא בהם הם מעוונות שאדם דש בעקיביו, וגם נעשו כיתר מחמת שעבר ושנה. אבל באמת, אם הוא יודע ספר, הוא מחזיק בתורת השם, וקרבת אלוקים יחפץ, גדול עוונו מצור. ואשמתו גדלה בכפלי כפליים, במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו, בערך ובחינת מלחמה עצומה הנעל, מאשמת קל שבקלים, מיושבי קרנות הרחוקים מהשם ותורתו. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצרם הבוער כאש, להבה מפני פחד השם, המבין ומביט אל כל מעשיהם, כי אשמת כל הקרב, הקרב אל השם ואל תורתו, ועבודתו. ומה כמובן, מי שיותר גדול, הוא מדקדקים בו כחוט השרה, בצדק, שהוא צריך להיות בסדר, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גם באחר שידע מכבודי וכו'. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על עמי ארצות, שזדונות נעשו להם כשגגות, כי הם לא למדו, אז אפילו שהם עושים בכוונה, בידיעה, אבל הם לא יודעים את החומרה של הדבר, אז זה כאילו הם שוגגים, כי הם לא מבינים את גודל החומרה. נזכרתי שרבי יוחנן בן זכאי, כשהוא חלה, באו התלמידים לבקר אותו, אז הוא התחיל לבכות. הוא אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי, יש שתי דרכים, עכשיו אדם הולך לבית מיני של מעלה, מי יודע מה יקרה? והם אומרים לו, רבינו, פתיח שחזק, איך אתה, מה, יש לך זכויות? באמת, הדברים לא מובנים. זה אפילו מתסכל, כי אנשים לא אומרים, אם רבי יוחנן זכאי לא בטוח לאן הוא הולך, חבל על הזמן, נתאמץ. מה אנחנו נעשה? אבל באמת, אני חושב שרבי יוחנן בן זכאי חשב שכיוון שהוא כל כך למד, הוא מחויב פי כמה יותר מכולם. האם לפי מדרגתו היה בסדר? לעומת אחרים הוא מצוין, אבל כל אדם נדרש להיות לפי מדרגתו, אם הוא עשה משהו לא בסדר, זה פגם גדול מאוד. כי אם הבגד צח ומצוחצח ויש עליו נקודה שחורה, זה הורס את כל הבגד. אם הבגד ככה, אז זה לא נורא עוד נקודה אחת. אבל אם הבגד... ואז כל קטם הוא מתבלט מאוד מאוד. מדקדקים כחוט השערה, זה לא נכנסים. זה פשוט, חוט השערה בולט אצל צדיקים. רואים שיש חוט שערה שם, זה מפריע לכל התמונה, לכל המציאות. אז רבונו שלא מדקדק כחוט השערה. רבי יוחנן בן זכאי אמר כך על עצמו, לא אמר שהוא לא בעל מעלות וכו' וכו', הוא ידע את ערכו, אבל דווקא בגלל שהוא ידע את ערכו, הוא ידע שכל מה שאדם יותר עולה, יש לו אחריות יותר גדולה ומחויבות יותר גדולה. טוב.